באיזושהי צורה, בעוד השן הסופניטיב אבטריה שכבר למדנו פה איפשהו בעבר, אבל נראה לי שאת החלק הזה לא למדנו, אם אני זוכר פחות נכון, או לא התעכבנו עליו בפרוטרוט, ורציתי בכל זאת להתעכב עליו יותר. כאשר אנחנו עוסקים בעזרת השם בעניינים של, לא בעניינים של רבי שמעון בר יוחאי, אלא יותר בענייני רבי עקיבא, ושתלמידיו פסקו למות בל"ג בעומר, מהמיטה נבעה כתוצאה לפחות כפי שחז"ל אומרים, שלא נהגו כבוד זה בזה. ממילא התיקון שרבי עקיבא עצמו כותב, לא כותב את זה כתיקון, אבל רבי עקיבא כותב את החשיבות הגדולה של העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך. אנחנו בעניין הזה, אנחנו בעניין של ואהבת לך כמוך, החשיבות של ואהבת לך כמוך, החשיבות של לנהוג כבוד זה בזה, נשתדל, ויהיה השלמות מדברים של הרב קוק כנראה בהמשך, אבל אמרתי לא נצלם את זה כבר, לא נורא, זה כבר אני אקרא ואסביר בעל פה, בסדר? בעזרת השם. רק אז זה אני צריך משהו ללבוש עליי, מה עדיף לכם? מה? זה קולט גם ככה, בסדר, יותר נוח אם ככה, נשאיר את זה ככה. טוב, בכל אופן, אנחנו בעניין הזה אמרנו, ואהבת לך כמוך, מדברים של המהר"ל מפראג בתורת כהנים, ואהבת לך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, מן הסתם אנחנו מכירים את האמירה הזאת של רבי עקיבא, זה גם מובא בירושלמי, אני חושב, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, הוא כלל יותר מזה, ויש לשאול, במדרש הזה, למה ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה? בהמשך אנחנו נעסוק גם בגמרא בשבת שומבין סביב דברים של הרב קוק עליה בעזרת השם. אז יש לשאול, הוא שאלה גדולה, כי בסדר, זה חשוב ואהבת לרעך כמוך, מובן מאוד החשיבות העצומה הגדולה, כן, של ואהבת לרעך כמוך, אבל עדיין מה שנשאר לכאורה לפחות לא ברור, למה זה כלל גדול בתורה? חשוב לקיים את כל התורה כולה, מה קשור ואהבת לרעך כמוך לשבת, מה קשור אותך אחר כמוך לבשר בחלב, כן, כל מיני דברים. אתה אומר, זה כלל גדול בתורה, פירוש משתמע לפחות שהוא כלל מאוד מאוד חשוב בתורה. בסדר, אז הוא עוד אחד הדברים מאוד חשובים, אפשר להגיד היסודים, כי אם אין אותם, אם אתה לא בן אדם, אז גם ההמשך הוא פחות מוצלח, אבל בסוף, לכאורה התורה עצמה בנויה מהרבה הרבה כללים חשובים. בעשרת הדיברות אין בהם מפורש ואהבת לך כמוך לפחות, יש כיבוד אב ואם, כן, בעשרת הדיברות. דווקא ואהבת לך כמוך, כמדומני, לא מופיע בעשרת הדיברות, ומילא הדבר הזה דורש הסבר, דורש ביאור, למה זה נקרא כלל גדול בתורה, זה לא בעשרת הדיברות, יש עוד הרבה הרבה מצוות אחרות, בסדר, הוא דבר שאם אין אותו, אז אין גם את ההמשך, אבל למה עדיין הוא נחשב כדבר כל כך בסיסי, יסודי, חשוב, עד כדי האמירה הזאת שואהבת לך כמוך, הוא נחשב לכלל גדול בתורה. אז הוא אומר בגמרא פרק במים מדליקין מעשה בגוי אחד. מוכר לנו יותר, אני חושב, שבא לפני שמי, אמר לגיירני על מנת שתלמד את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. זאת אומרת, בא גוי, ואמר, אני רוצה דבר באיזשהו מקום שיהיה בסיסי לכל התורה כולה. במילים אחרות, במילים שאותו גוי ביטא את הדברים, הוא אמר לשמי, תלמד אותי את כל התורה כשאני עומד... תודה רבה, שם כוח תודה. תלמד אותי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. טוב, זה נראה משהו באמת חצוף, כמו שאנחנו רואים ששמי דוחף את אותו הגוי באמת הבניין, כי באמת זה נראה משהו חצוף כזה. כלומר, זה כמו מי שתגיע למדרשה ותגיד, תשמעו, אין לי כוח לכל השיעורים ולכל הזה, אני באתי ליום אחד, כן, לשעה אחת, ליום אחד, יאללה, רוצה משהו תותחי, אלא שיעור תותח כזה, שיסביר לי את כל המערכת. טוב, אתם יושבות פה שנה שלמה, ועוד לא לומדות את כל התורה, והיא בכל זאת רוצה בשעה, בדקה, אני יודע בכמה, כן? תקציר, תקציר של שנת המדרשה, היא רוצה. זה נראה כאילו משהו חצוף כזה, בואי נעד, תשבי תלמדי, מה, יש מקצוע בעולם שלומדים אותו בשעה, ביום? אין, חוץ מאולי גיאוגרפיה בבגרות, אבל אמרו לי זה הכי קל, זה בחודש, אבל גם אפילו זה בחודש, אמרו, לא ב... טוב, מי שהייתה מגמת גיאוגרפיה, כך אמרו לי שזה בחודש, אבל עדיין זה לא בשעה אחת, ביום אחד. זה לא על רגל אחת. אבל... כן. סיפור בגמרא, נכון? מסכת שבת. אולי בהמשך נתעכב גם על הסיפור התלבטים, לצלם את המהר"ל, וזה בסוף תראה לנו את המהר"ל, זה אני אקרא בעל פה, בעזרת השם. אבל בכל זאת זה בעייתי, מה זה הדבר הזה? לכן שמאי דוחף אותו באמת הבניין. אומר לו, לא, אין מצב. באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גירו. הלל כן גייר את אותו אדם. אז למה הלל צריך להגיר אותו? אמר לי, דעלת סני לך ולא תעביד, זו כי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם הלל אומר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך כלל שהוא כולל את כל התורה כולה, מה ששנו עליך לחברך לא תעשה. מעניין שהלל לא משתמש בלשון ואהבת לך כמוך, שמשתמש בה רבי עקיבא, בדרך החיוב, הלל דווקא ראה יותר נכון לנכון להדגיש את הצד השלילי, מה ששנו עליך לחברך לא תעשה. טוב, זה באמת סוגיה, למה כך ולמה אחרת, אבל ברור לפן בעיקרון, כל אחד מהם נקד דבר שהוא אותו עיקרון, נראה. שוואהבת לך כמוך, או לחילופין, מה ששנו עליך לחברך לא תעשה, זה כלל גדול בתורה, פירוש זה דבר בסיסי, שעליו כל התורה כולה עומדת. אבל זה קשה. למה? למה? זה דבר מאוד חיובי, דבר מאוד חשוב, אבל מה, גם גוי, לכאורה, בוא נשאל שאלה בוטה קצת, כן? גם גוי, שהוא לא אדם מישראל, יכול להיות בן אדם ולא לעשות מה ששנוי לחברו. ובכל זאת כנראה הוא לא מקיים את כל התורה כולה. כן? כי כאן נראה דברים קשים להבנה. חס ושלום עם מי שמחללת שבת, אוכלת נבלות וטרפות, אבל מה ששנו עליה לחברתה היא לא עושה, היא קימה את כל התורה כולה, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה כך. אנחנו כן רוצים להתאמץ על קיום כל התורה כולה. אז זה לא כך ברור, נכון? ככה נראה לכאורה. יש מקום לעיין בדבר הזה. אז אני לא רוצה להיות בפלפול על רשי, הוא מתקשה כאן בכמה דברים שרשי פירש, ונראה לפרש, אנחנו קצת מדלגים מי שעוקבת אחרי כמה שורות, ונראה לפרש כי מה שאמר מעדסה אני הלך לך ואחר לא תיאבי, כל זה מפני שאוהב לחברו כמו שהוא אוהב את עצמו, כל זה שראוי לאהוב את חברו מפני שנברא חברו בדמותו ובצלמו. אני חושב שכאן יש, מפני שיש להם דמות וצלם אחד, הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד, כאשר יש להם צלם אחד לגמרי. אני חושב שיש כאן דבר מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד יסודי בהסברה הזאת של המהר"ל. כי באמת, למה שאדם יאהב את חברו כמו? זה לכאורה דרישה על טבעית, לא אנושית. בסדר, לאהוב את חברך. אבל לאהוב את חברך כמוך, זה נראה על פניו דבר מאוד לא טבעי, מאוד לא רגיל. אדם אוהב את עצמו. למה אדם אוהב את עצמו? כי זה טבעי לו, לאהוב את עצמו. דרך כלל כשאדם אוהב את עצמו, אוהב גם את החולשות שלו, אוהב כל דבר בעצמו. זה טבעי, זה לא נורמלי באמת לא לאהוב את עצמך. לכן גם בתורה כתוב, ואהבת לך כמוך, מי אמר שאני אוהב את עצמי? כי זה לא טבעי לא לאהוב את עצמי, נכון? אז התורה נמצאת מתוך נקודת מוצא, מתוך נקודת הנחה טבעי, שכל אחת ואחת מהיושבות פה אוהבת את עצמה. בסדר? זה הנקודת הנחה, אמרתי, נקודת מוצא של התורה, כל אחת ואחת פה אוהבת את עצמה. אחרת זה קשה, נכון? התורה אמרה לך, ואהבת לרעך כמוך. לא, אם את שונאת את עצמך, חס וחלילה, אז יש לך, יש מצב שאת יכולה, מותר לך לשנוא את כולם, אבל התורה מייצאה מתוך תקווה שזה לא קורה. שכל אחת אוהבת את עצמה. זה המצב הבריא, זה המצב, את תאהבי את חברתך כמוך. למה? באמת זה לא טבעי כבר. באופן טבעי, אנחנו מזהים את המעלות שלנו ואת המגרעות של החברה שלנו, כן? או אנחנו רואים יותר את המעלות שלנו. החברה שלנו זה משהו שהוא לא אנחנו. אז אנחנו לא אוהבים את זה כמו שאנחנו מתעצבנו. אנחנו יכולים לא לסנוב, בסדר גמור. אבל זה לא טבעי לכאורה לאהוב את חברנו כמוך. נראה לי כך, כן? אז למה באמת? מאיפה, מאיזה מקום אנחנו בכל זאת מסוגלים להגיע למצב או לשאוף למצב כזה שנאהב את חברנו כמונו, על אף זה נראה לא טבעי. זה בא רק מהמקום שאנחנו אוהבים את אלוקים. ומתוך שאנחנו אוהבים את אלוקים, אנחנו מעמיתים ואומרים, למה אני אוהב את עצמי? לא, אני לא אוהב את עצמי סתם. אני אוהב את עצמי, כי יש לי צלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. בסוף, במובן האידיאלי, אדם צריך לאהוב את עצמו בסוף כי הוא נברא בצלם אלוקים. אז זה באמת טבעי שאדם יאהב את עצמו. שוב, זה לא טוב למי שקם בוקר ואומר, וואי, אני שונא את עצמי, אבל נבראתי בצלם אלוקים. טוב, אז אני אוהב את עצמי. לא, לא ככה. אלא היא מעמיקה ואומרת, למה אני אוהבת את עצמי? בוא נעמיק בזה, בגלל שאני אוהבת את עצמי, כי אני נבראתי בצלם אלוקים. טוב, אז מה, אני לא אוהבת חיות? לא, גם החיות נבראו באיזשהו מקום בצלם אלוקים. לא כמו האדם. מתוך שהאדם אוהב את עצמו, מתוך שאת החבר שלו אוהב גם חיות, ועוד דברים, כן? יש לו עוד אהבות בדרגות יותר נמוכות, כן? אבל למה אני אוהב את עצמי? כי אני אוהב, יש פה צלם אלוקים. אני שמחה בזה שיש בי צלם אלוקים. צלם אלוקים שלי הוא ביטוי מסוים של אלוקות בעולם. לא פחות ולא יותר, אה? משהו שאלוקים מתגלה בו בעולם קיים את זה. זה כל אחד. אז באמת שאתה מגיע לחשבון כזה וברור כזה, יש מקום שאתה יכול לאהוב את חברך באיזשהו מקום כמוך. כמוך פירושו דבר בשברות בשאיפה, דומה למלך שאתה אוהב את עצמך. למה זה דומה? בגלל שאתה אומר גם חברים לצלם אלוקים. הרי בסוף, האהבה שלי את עצמי בזכות הצלם אלוקים, אז גם חברים לצלם אלוקים. טוב, אז זהו, לשם אנחנו צריכים להגיד. אז למה זה כל התורה כולה? כל התורה כולה רוצה להוביל אותנו לזה שנביא את הצלם אלוקים שלנו לידי ביטוי. וואי, זה דבר מאוד עמוק. למה אנחנו שומרים שבת? כדי שיהיה לנו צלם אלוקים. אם נחלל שבת חלילה, אז לא יתגלה הצלם אלוקים, הדמיון שלנו לאלוקים. הצד הגדול והענק שלנו שדומה לאלוקים לא יתגלה. ולכן אנחנו גם לא יכולים להתערב, שומרים שבת, וכו' 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 וכו'. אז איך ואהבת אחר כך הוא מראה את כל התורה כולה? כי הוא מראה שלמה אנחנו מקיימים את התורה כדי שיהיה לנו צלם אלוקים. כדי שיתגלה הצלם אלוקים שלנו. זה הסיבה שאנחנו מבינים את עצמי. אז אם אני אוהב את עצמי, וגם אוהב את החבר שלי כמוני, זה בזכות זה שלשנינו יש צלם אלוקים. אז אני כבר הגעתי למקום שאני מבין לאן התורה רוצה להוביל. לכן עכשיו זה כל התורה כולה. עכשיו תוכל להבין שתקיים את כל התורה כולה כדי שלא ייפגע הצלם אלוקים שלך. אבל אם אתה אוהב את עצמך לא בגלל הצלם אלוקים שלך, אלא בגלל שאתה אגואיסט. בגלל שאתה אגואיסט, בגלל שיש לך איזו אהבה עצמית, שאתה לא רוצה אפילו להסביר אותה. עכשיו, אני זה אני, ככה השם ברא אותי, וככה נבראתי, ואני זה אני, וזה מה שיש לי בחיים, ולא. אז האדם באופן טבעי גם לא אוהב את החבר שלו, כי החבר שלו רק מפריע לו. כל אחת כאן מפריעה לשנייה בעולם. סליחה שאני אומר את זה, בסדר, חוץ מי, יש לנו כמובן ואהבת לרעך כמוך. כל אחת מפריעה לשנייה, את רוצה להיות בפנימיה בחדר לבד. אני מנחש, לא יודע, אולי לא. אבל את רוצה להיות בחדר לבד, החברה שלך היא מטרד. אם זה לא היה בתפיסה של צלם אלוקי, כן? או חס וחלילה, כן. כל אחד מאיתנו עלול להיראות כמטרד לשני, כן? משהו שמטריד את השני. אלא מאיפה מגיע המקום שהוא לא מטרד? כי אני מאוד אוהב שיש איתי עוד צלם אלוקי, מחובר אליי. אני מעריך את השני בזכות הצלם אלוקי. אז זה מטרת התורה. מטרת התורה בעצם היא לחשוף, מטרת התורה היא לגלות את הצלם אלוקי שבתוך כל אחד מאיתנו. אחרת שוב, היינו כל אחד מאיתנו נראה בצדק מטרד מבחינת השני. מתרד את זה. זה באמת פלא עצום. שני אנשים מתחתנים, והם חיים בעזרת השם הלוואי, אז 120 שנה ככה ביחד. ואיך כל אחד לא מרגיש בסוף שהשני הוא מתרד? מתרד בשבילו בחיים. מתרד. מה, לא יותר כיף אם השם מעבורי אותנו לעשות מה שאנחנו רוצים לבד? אתם לא חייבות לגלות לי, אבל לא היה מתחשק לכם לפעמים שכל בנות החדר שלכם, תראות, נוסעות ללג ועומר, נשארת בחדר לבד, צריך לעשות מה שאת רוצה. זה כיף חיים. אני מודה שלפעמים בפנימיה כשהייתי בישיבה, היה אחד הדברים הכיף. כולם נסו ללג בעומר או נסו לאיזה מקום. לא, לא, לא טוב להיות לבד ממש, יהיו בחדרים ליד עוד כמה אנשים. אבל להיות בחדר ליד זה פשוט כיף חיים. לא, אה? טוב, אתם לא צריכים להגיד, זה לא יפה גם, זה יפגע בחברות חדר שלכם אם הם פה. אבל זה נחמד, זה כיף כזה. בסוף לעשות מה שאת רוצה זה כיף. ההורים שלך יוצאים מהבית והאחים וכולם. אומרים לך, וואי, לא נעים לנו להשאיר אותך לבד, דווקא מאוד נעים לך, כן? את פותחת את התוכנית שאת אוהבת, עד הסוף, זה לא מפריע לאף אחד, כן? את השירים שאת אוהבת, אנחנו נחמד לנו בסוף להיות לבד בעולם. לא יודע אם בעולם, צריכים חברה בסוף, בגדול, נחמד. אחרים הם לכאורה סוג של מטרד. למה לאהוב באמת השני כמונו? אנחנו מאוד אוהבים את עצמנו, את הנטיות שלנו, את המוזיקה שאנחנו אוהבים, את השירים שאנחנו אוהבים וכו' וכו'. זה השני הוא מטרד. השני אוהב מוזיקה אחרת, השני חי חיים אחרים. השני כל עניינו ותכונתו הם אחרים. או איך אנחנו משתחררים מהתפיסה הזאת שהשני הוא מתחיל. ואהבת לך כמוך, אבל למה? כי אנחנו צריכים להעמיד שוב למה אנחנו אוהבים את עצמנו, בסדר? האהבה העצמית שלנו דורשת מאיתנו כל הזמן לא להתכחש לה ולברר אותה. אולי תמיד יישאר איזה פלוס שנאהב את עצמנו קצת יותר, וכמוך יהיה בכיוון, בסדר? אבל בכל אופן, בסוף כשנגיע וכאן שאנחנו אוהבים את עצמנו כי השם ברא אותנו בצלם אלוקים, אז זה המצב שנוכל לאהוב את השני כמוך. וואו, איזה מפגש נעים זה, נחמד זה, לראות עוד בחינה, עוד צלם אלוקים בעולם, כן? ועוד ועוד ועוד, שרי גם את עצמי אני אוהב רק בזכות שאני הופעה של אלוקים בתוך העולם, בסדר? זה היסוד שהמהר"ל רוצה להגיד, אמרתי בהמשך, אולי נקרא מהר"ל, הוא רוצה להסביר לנו גם למה מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. אז בואו רק ניקח כאן מתוך הדברים. כי מה שאמר מדסי, כל מי שאוהב לחברו, כל זה שראוי לאהוב את חברו, יש להם דמות וצלם אחד, הרי בצד הזה חברו הוא בעצמו דבר אחד. ברשום מעלה עליונה באדם הוא שיהיה לו הצלם הזה בשלמות. חביב אדם נראה בצלם אלוהים. אשר אוהב את חברו נברא בצלם אלוהים. אז האדם הזה צלמו צלם אלוהים. וכך אוהב את חברו כמותו שנברא בצלם ואין צלם אחד למה שהתבאר לפני זה והתבאר אחר זה. דבר זה תכלית התורה שיקנה האדם מעלה זו העליונה הוא צלם אלוהים. מה, התורה מתחילה ונגמרת בזה שאתה לא רוצה לקלקל את הצלם אלוקים שלך. זה אתה לא רוצה לקלקל. אז לכן אתה אוהב גם את חברך כמוך. כי אתה מבין לעומק כמה צלם אלוקים זה דבר עליון. ומתוך זה אתה עומד חברך כמוך. מתוך זה תגיע לשמירת כל התורה כולה. שרק כמו שמענו, אתה לא רוצה לחלל שבת, ואתה לא רוצה לעשות שום דבר, כי זה יפגע בצלם אלוקים שלך. אם אתה לא צנוע, אז אתה פוגע בצלם אלוקים. אתה לא מתנהג במידות שלו, אתה פוגע בצלם אלוקים. ואם אתה מחלל שבת, אם אתה עושה כך וכך, באיזשהו מקום כל דבר הוא פגיעה בצלם אלוקים שבתוכך. איך אני אפגע בזה? צלם אלוקים זה כל כך יקר, כל כך חשוב, מה? שמכוח זה אני אוהב את זה. עד כדי שאדם מוכן לסבול אפילו את החולשות שלו, רק בגלל שהוא יודע שהחולשות שלו זה לא הוא. הוא האמיתי, זה הצלם אלוקים שבו. זה הצדדים הטובים, העיקרים, שמתגלים בו, כן? זה הנקודה. כאילו, האדם צריך להתעלות למדרגה כזאת, שהוא רואה בכל אדם צלם אלוקים, גם אם יש כל מיני כיסויים, כן? שזה גורם בעצם לבאהבת לרחק כמוך, לכן רציתי להוסיף משהו. אז מה קרה לתלמידי רבי עקיבא? אז רבי עקיבא אמר, בואו נחבר את זה באמת לרבי עקיבא, ואהבת לרחק כמוך כלל גדול בתורה. ומה קרה לתלמידיו? אתם יודעים, תמיד שאני שואל את השאלה הזאת, אמרו לי אנשים, אולי בגלל זה הוא אמר אהבת לרחק כמוך, כי הוא ראה שתלמידיו נכשלו בזה. אולי. ויכול להיות שהוא אמר את זה אפילו לפני כן, רבי עקיבא. אבל הוא ציפה מתלמידיו, היה פה ציפייה מאוד גדולה שלא התממשה בעולם. היה ציפייה מישיבה כזאת, מבחילה בלשונכם אני אגיד למדרשה כזאת, רק כי זה שוב במדרשה, כן? אמרו שתלמידי רבי עקיבא היו ממין זכר, לפחות כך כתוב, כן? אבל בכל זאת, היה ציפייה כזאת, שהתגלה משהו כזה שלא סתם אנשים לא יפנו אחד לשני. אנשים ממש יאהבו אחד לשני. כי יש לפעמים מצב שאדם, הוא לא אוהב את השני כמו, אבל הוא גם לא יפריע לשני, אף אחד לא יפריע לשני. זה לא היה ציפייה מתלמידי רבי עקיבא. לא נהגו כבוד זה בזה, לא לנהוג כבוד, זה בא מהמקום שהם עוד לא מספיק חשו את הנקודה הזאת, את מעלת, את מה שרבי עקיבא ציפה מהם, שמעלת האדם מצד צלם אלוקים, ולאום ממש את הצלם אלוקים של השני. כי לפעמים יכול להיות שאני לא אפריע לשני, לא בגלל שאני מעריך אותו, בגלל שיש לו צלם אלוקים וכו'. למה אני לא אפריע לשני? זה נימוס כזה, כן? לא נעים להפריע לשני. יכול לקרוא מצב כזה, כן? סתם, אני לפעמים בוטה קצת בדוגמאות בשיעורים, אז אני תמיד מתנצל על זה, כן? אבל יכול להיות שמישהי לא סובל את החברות חדר שלה. אז יאללה, שתצעק עליהם, שתעליב אותם, היא לא תעשה את זה. היא מנומסת. סתם, זה לא יפה. אולי כדי שלא יעשו גם לה את זה, אבל סתם היא מנומסת. זה נימוס, זה עוד לא היה ציפייה מתלמידי רבי עקיבא. זה חשוב, זה עוד לא היה ציפייה. זה טוב שיש לאדם נימוסים. שם הציפייה זה רוב אידיאולוגיה, בתפיסת עולם, כן? להגיד, וואו, חברי, זה ממש צלם אלוקים כמוני. ואני אוהב אותו, הוא ביטוי של אלוקים בעולם. ושם היינו חותרים, לא זכים. למה דווקא בתקופה הזאת היינו צריכים לחתור לזה? מה היה כל כך מיוחד בתקופה הזאת? דווקא בימים האלה ששם הייתה הציפייה כנראה גדולה וזה לא התממש, שנחתור לעניין הזה, שנראה צלם אלוקים כמונו. מה קרה בתקופה הזאת? יש לכם רעיון, מה היה באמת בתקופה הזאת? שברור ששם נראה, יש לנו ציפייה שהתגלה הדבר הזה. עוד פעם? כן, נכון, אבל אני אומר, הימים האלה, ימים שבין, מה מיוחד אני אומר בימים האלה, שבין פסח לשבועות, נראה לי שמיים, אני חושב, זה נראה לי קשור גם אולי ללג בעומר, מה מיוחד בימים האלה, שהם לקראת מה? לקראת מתן תורה כמובן, כן? ואנחנו למתן תורה צריך להגיע בלב אחד כאיש אחד. האידיאל היה צריך לעבור, שנבוא למתן תורה מצד שכולנו מרגישים צלם אלוקי. זה היפותס. זה לא קרה. הגענו למתן תורה בימים האלה, תלמידי רבי עקיבא, זה לא קרה. נהרגו במגפה. כי זה לא קרה. לא התממש האידיאל שאנחנו באים לקראת מתן תורה באופן כזה של נוהגים כבוד זה בזה. חסר פה בקבלת תורה שלנו. אנחנו צריכים להשתדל לתקן את זה במהלך הדורות, בספירת העומר. מתן תורה, זה צריך לבוא מתוך, אז כמו שבראת כמוך כל התורה כולה. לתורה יש ערך עצום כשאתה מעריך את צלם אלוקים שבך ושבחבר שלך. ועל התורה יש ערך עצום. אני אומר, וואו, צלם אלוקים. ואם יש צלם אלוקים ואדם דומה אלוקים, אז הוא שיקבל תורה. בסדר? שיופיע צלם אלוקים. זה לא קרה. באיזשהו מקום צריך לתקן את זה למהלך הדורות. אתם יודעים, גם רבי שמעון בר יוחאי, הוא חשף בסוף את התורה הפנימית, את תורת הסוד, כן? שהיא באה לחשוף את הנקודה העמוקה, הפנימית של צלם אלוקים שבתוך כל אחד. כשזה לא מתגלה את האש, אם תרצו, את המדורה, שאסור להדליק השנה, אבל את המדורה, או לא יודע, את המדורה שבתוך כל אחד. מה אתם עושות בסוף? לא עושות? עושות? העופרות על הציווי המפורס, קצת מקום שקט, בסדר, לא מסוכן ולא... טוב, אבל בכל אופן לעשות, את האש הפנימית, את צלם אלוקים שבאנו, את האש, את המדורה, את האש הפנימית להביא, זה בעצם שייך למימד. לזהות את צלם אלוקים שבאנו, שבחבר שלך, את האש הפנימית נקרא לזה, כן? שרבי עקיבא הדין, שתלמידו רבי שמעון בר יוחאי הדין, זה חיפוש עצום, ככה צריך לבוא למתן תורה. מתוך כך, אתה גם אוהב את חברך כמוך, אבל אם אתה בא מפחות מזה, זה יכול להיות נימוסי, אבל זה לא היה ציפייה מתלמידי רבי עקיבא, כן? לכן מגיב. אתה מאז חורבן גם, נכון, שאתה יודע מזה. שנאת חינם וחורבן שהיה קודם, כן, נכון, כל זה.
כשאתה אומר שאתה כאילו בסוף זה דרישה שהיא כן הייתה שם בזה, אבל זה לא נשמע דרישה כזאת מופרכת שמובן איך תלמידי רבי עקיבא עברו על
זה. אני אגיד לך למה אני חושב שזו דרישה מאוד גבוהה. כי בסוף בוא נהיה כנים. ואהבת אחר כמוך הוא ציווי מאוד מאוד קשה. אדם באופן טבעי אוהב את עצמו הרבה יותר, קצת אולי מותר, הרבה יותר משהו אוהב את חברו. לא נעים לי לתת דוגמאות, אפילו על עצמי לא נעים לי לתת דוגמאות, אבל זה קיים, מה? בסוף בסוף, אדם אוהב את עצמו, את המשפחה שלו. לדעת, יש סיפור כזה, שני גדולי ישראל, תשמעי, זה סיפור מהמם, למרות שהוא סיפור שתמיד קשה לי לספר, ואני משתדל בי שמות, כולי, יש פה קצת לשון הרע, אבל יש סיפור, למרות שהוא סיפור מפורסם, יש סיפור שהיה תמיד חכם גדול, בירושלים נראה לי, שאני חושב שהוא היה מקורב גם לרב קוק וגם לאיזה רב חרדי גדול, גדול מאוד. לא שהרב החרדי הזה לא גדול, היה גם גדול מאוד. ואז הרב קוק היה ידוע, מפורסם, אנחנו לומדים הרבה דברים שלו באהבת ישראל, כן, מפורסם בדבר הזה. והרב החרדי הזה היה לו טרוניה מאוד גדולה על הציונים, הוא היה מדבר עליהם בצורה קשה, על הציונים ועל ראשי הציונים, נכנס בהם, כן, בצורה מאוד מאוד קשה. והוא היה מקורב גם לרב קוק וגם לתלמיד חכם הזה. אז פעם, התלמיד חכם הזה היה גומר שיעור בשיעור בתורה וזה, בסוף השיעור נכנס בציונים הרבה פעמים, נכנס בהם ככה חזק. אז גם פעם אחת זה קרה, הוא נכנס בהם, ואותו אחד שאל לו, תגיד, למה אתה לא מדבר גם על הרב הזה והזה, הוא גם ציוני, אתה כל כך מדבר בגנות הציונים, יש עוד רב ועליו אתה לא מדבר. אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת, הוא משפחה שלי, לכן אני לא מדבר עליו. אז הוא אמר לו, יצא לזה תעודה, אמר לו, אצל הרב קוק, כל עם ישראל זה המשפחה שלו. ואז ככה שמעתי פעם, אומרים שאותו רב מקרה, ככה זה כל כך קשה, שזה חודש הקשה לו לאכול אחר כך. רק על האמירה הזו שהוא אמר לו, תדע לך, אתה אומר זה המשפחה שלי, אצל הרב קוק, כל עם ישראל זה המשפחה שלו. הוא לא יכול לדבר עליהם, דברים רעים, כן. מה ללמדך, כמה זה קשה. אפילו שמדובר לרבנים גדולים ואנשים גדולים. ועלינו עשוינו, ואת אחר כמוך הוא לא ציווי קל בסוף שנחשב. כי בסוף, בסוף, את עצמנו אנחנו מרגישים יותר, מה? את עצמנו, משפחה שלנו, ההורים שלנו, יהיה לנו קשה לא לגנות אותה, הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתגל להם בעין טובה. אבל חברינו, זה אחר, זה משהו שוזר לנו, כן? אנחנו הרבה פעמים יוצא לנו יותר לראות את הפגמים בסובב, ודאי לא כמונו, כן? את הצדדים היותר נמוכים בסובב. אבל הציווי מתלמידי רבי עקיבא היה בשאיפה, אני אפילו קורא לזה בשאיפה, שממש תראה את החבר שלך כמוך, שתדאג לו כמו שאתה דואג לעצמך. זה דבר נורא נורא קשה. אתם יודעים, אני כשהייתי בחור צעיר פעם, שאלתי בישיבה איזה רב, האם מותר לי ליהנות כשאני עוד תשובה יפה בשיעור? והתגיד אותי, הייתי בישיבה גבוהה, והתגיד אותי אם אני מצביע פתאום ואומר תשובה יפה, או שואל שאלה טובה ואומרים, וואי, שאלה יפה, תשובה טובה. מותר לי ככה להרגיש, וואו, תשמעו חבר'ה, יש עליי, איזה יופי ככה, אני שואל טוב. אני... אז הוא אמר לי, כן, אם באותה מידה אתה שמח גם שהחבר שלך שואל שאלה טובה. אני, מותר לי אותו רב, הציב רב גבוה. אני מוריד קצת, אני אומר, אם אתה שמח, גם כשהחבר לך שואל שאלה טובה, מוריד אותה באותה מידה, זה נורא קשה, אה? מה, אדם באופן טבעי, יש לו את השמחה בעצמו, יש לו את הראיית הטוב שבעצמו, הוא חי שאת זה.
היום נשאר, אבל אנחנו אומרים אנשים שגם בעצמם לא אוהבים.
או, זה את צודקת, זה באמת בעיה קשה. זה קודם כל מתחיל באיזה טיפול שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, נכון? אולי זה טוב, תדעת למה? בגלל שאז גם את עצמנו נעשה ברור, למה בעצם אני אוהב את עצמי? בגלל צלם אלוקים שלי. טוב, אז גם את החבר שלה זה ללוקה לאהוב. בסוף מהרע זה יכול לצאת, מהקלקול הזה יכול לצאת טוב. כי אהבת אחר כמוך, התורה קודם כל קולה את עצמך, אתה אוהב את עצמך. אבל למה באמת לאהוב את עצמך? זה דורש ברור. אז אני אוהב את עצמי, כי השם ברא אותי בצלם אלוקים, אז גם את החבר שלה, נכון. אבל על כל פנים, בתלמידי רבי עקיבא, אנחנו קשה לנו לדבר עליהם, כי זה באמת היה ענקי עולם, תלמידי רבי עקיבא. ובכל זאת, היה איזו נקודה שהציפייה אדירה מהם, שככה הם יראו. לא רק יהיה נימוסי אצלהם, אלא ממש, ממש יאהבו את החבר שלהם שואל שאלה, כמו כשהם שואלים שאלה. וואי, זו ציפייה. ציפייה מאוד מאוד גבוהה. האם עצמך בציון בפסיכומטרי של החברה שלך כמו שעצמך בציון שלך? וואי, סליחה להתקלה, בסדר, זה לא יודע. ואני אחר כך ממש מצטער לדוגמאות שלי, אני אומר, וואי, מי יודע במיד, על מי דרכתי ומי פגעתי פה, אה? אבל האם חברה שלך אומרת, שמי, קיבלתי 700 בפסיכומטרי? אומרת, וואו, איזה יופי. כן, אבל גם אני רוצה 700. אה, זה טבעי, נכון? אז יופי, אבל בינתיים החברה שלך קיבלה 700. אז זה טוב. אבל זה קשה, זה קשה, כן? או חברה של חברה שלנו שמתארסת או מתחתלת. האם אנחנו זוכים? כאילו זה היה החתונה שלנו. לא יודע. אלוואי, בסדר? זה יישאר ככה. לא נביך את עצמנו מדי בשיעור הזה, זה לא יופי. אלוואי, זה קשה, כן? זה קשה. אך זוכים, ברמה מסוימת. אבל זה קשה. יש אנשים כאלה שמתעדים מאוד. רק בא להראות שהציבור הזה קשה. והיה ציפייה כזו מתלמידי רבי עקיבא, וואו, הם ישמחו ברמה הזאת. לכן זה קשה. לכן זה אתגר. זה אתגרים מאוד, מה? זה נורא, נורא קשה. למרות שיש אנשים שאומרים לי לפעמים, וואי, זאת חברה כזאת טובה שלי, אני שמחה, במנה נראה לי יותר משאני אשמח בחתונה שלי. טוב, כל הכבוד לך. זה כבר ואהבת לך יותר ממך, זה כבר אני לא יודע. אפילו התורה לא רצתה כזה דבר. בסדר, מספיק כמונו, כן. אבל האהבה מצד הצלם אלוקים היא תורשת אותה. היא תורשת באיזה מקום לצאת מהאור שלה, להגיד זה צלם אלוקים. אני שמחה שהצלם אלוקים הזה יצליח כמו שאני שמחה שאני אפסתי. זה חלק של אלוקות בעולם הזה, חלק של אלוקות בעולם. רק אני בא להגיד, לא להחליש אותה, רק בא לומר כמה הציפייה הזאת גבוהה. עליונה, זה היה ציפייה, בסדר? בתמדר, ובאמת ציפייה גבוהה. ועל זה קשנו, וזה בכיוון אנחנו צריכים לנסות לתקן, כדי להגיע בו אחר מתן תורה בכיוון הזה. בסדר? בכיוון של הציווי הזה, בכיוון הגדול הזה. בכל אופן, והדבר הזה שהוא במעלה עיונה באדם, יהיה לו הצלם כמו שעמוז על מסכת אבות. חביב, יש כאן אמת, שאתה רואה אותם רוגדים בחתונות? אני תמיד, אני לא רק דן גדול, לכן אולי זה לא יציא לי. ואני אומר, וואי, מאיפה זה בא להם? כל הכבוד, כאילו זה באמת נראה לכם כאילו זה היה החתונה שלהם, מה? כל כך רוצה שחברה שלה תהיה שמחה? זה נראה לי דור של גאולה. גואלים את, את הכבוד זה בזה. כשרבי שמעון בר יוחאי רצה גם את זה להדליק את האש הפנימית הזאת, כן? שהאש הזאת תבער בנו, אש אהבת השם, ומלא אש אהבת החבר שלנו. חביב אדם שנברא בצלם, אשר אוהב את חברו שנברא בצלם, אלוהים. ואז האדם הזה צלמו צלם אלוהים. אני כבר שמעתי סיפור מאיזה רב, אני מתאפק אם לספר לכם אותו. למה? כי אני לא אוהב אותו. אפילו ששמעתי זה מרב גדול. אז למה בכל זאת לספר? אולי אתם תאהבו אותו. אבל אני פחות אוהב אותו. אני נורא מתלבט עד עכשיו. לספר, בסדר? אם אתם לא תאהבו, תדעו שגם אני לא אוהב אותו. כי זה דורשני מדי. אני לא מדבר על הסיפור הזה. אז למה לספר? כי רב גדול שמעתי זה ממנו פעם בשמו. שמעתי זה בשם, איזה רב גדול, שחי בתוכנו, שזה. והוא אוהב כנראה לספר הזה, לכן הוא סיפר אותו. ואני קשה לי. מה הסיפור? אה? סוף סוף מה הסיפור? כבר מצחתי אתכם מדי. טוב, נמשיך הלאה. לא סתם טוב, זה לא יפה. אבל זה כבר התעללו, זה לא יפה. אבל הסיפור הוא כך, שלפה הסיפור שבחור ובחורה נפגשו, ואז הם נפרדו. אתם יודעים, לא כולם מתחתנים שנפגשים בדייטים, קורה גם מצב כזה שלא מתחתנים, וצריך לבר. ואז רב ראה אותה בוכה, לא בוכה. שאלה למה את בוכה, אז היא אמרה, תשמע, הוא לא רצה אותי, כן, הבחור לא רצה אותי. אז אמר, למה את בוכה? אמרה, כי רציתי, כי אני מאוד אוהבת אותו. אז אמר, בסדר, אם את מאוד אוהבת אותו, תמצאי לו מישהו שהוא כן יאהב. זה הסיפור, עד כאן הסיפור. למה הסיפור הזה קשה לי? ככה, בסדר? הוא אכזרי קצת, לא סתם הוא... כאילו, הייתי אומר את זה לפעמים, אבל לא, לא בזמן שהיא בוכה. בטח הסיפור גם מגזימים בו, הוא לא בדיוק כך, שמעתי את זה בשם אנשים. תשפצו את הסיפור, בסדר? לא, לא נראה לי ככה בדיוק. קודם כל הוא הרגיע אותה, אחר כך הוא אמר לה. קודם הוא מצא לה חתן, אחר כך הוא סיפר לה את זה. אבל משהו תעשו איזה שיפוצים. אבל בגדול, אני לא ככה כזה אוהב את זה, זה יהיה קיצוני קצת מדי, אני לא יודע. אבל בגדול, בגדול, משהו מלמד. למה הוא מלמד משהו? כי אז אנחנו אומרים, אנחנו אוהבים משהו, אוהבים מישהו. למה אנחנו משהו אוהבים אותו? אנחנו אוהבים אותו כי הוא יעשה לנו משהו. לאהוב מישהו זה לא מישהו שעשה לנו, כשאנחנו אוהבים אותו, כי שלא יהיה טוב, לא שלנו יהיה טוב. משהו בסיפור הזה ממחיש נכון. זאת אומרת, אתה אומר, אני מאוד אוהב מישהו. מה אתה אוהב אותו? הוא מתחתן איתי, אז הוא לא אוהב אותו, אתה אוהב אותך. אתה רוצה שהוא יהיה איתך, אתה רוצה שהוא יעשה לך, אתה רוצה שיתן לך משהו. טוב. זה רק בא לחדד קצת, כמה זה קשה לנהוג כבוד זה בזה, כי לנהוג כבוד באמת לרצות את טובת השני, לא כי זה עושה לי משהו, כי זה עושה לא משהו. טוב, זה דברים עמוקים, דברים קשים. הסיפור הזה, אם מישהו אומר, שמה, לא אהבתי את הסיפור הזה, תדעי לך, אני ממש איתך. גם אני לא אהבתי אותו, בסדר? איך שמספרים אותו? כי אמרתי, צריך למחוק שם כמה דברים בסיפור, אנחנו נשפץ אותו קצת, מה? הוא קודם כל הרגיע אותה, אחרי זה מצא לה חתן, אחרי זה בשבע ברכות הוא סיפר לה. טוב, זה יוצא יותר טוב, בסדר? פחות אכזרי כזה, סירה, פחות כזה. יותר יפה, בסדר? טוב, כן.
אבל כי בכל זאת כן יש לי מה שחייך קודם וחייך מרחב.
נכון, יש חייך קודמי, אבל חייך קודמי במובן הגשמי, זה פיקוח נפש, אבל לא במובן... אולי באיזה צד, לכן אני אצודק, האמת אני מסכים איתך, גם במובן הרוחני, יש משהו שאתה קצת מעט, אבל לא להפוך את זה להרבה מעט, זה נכון. בסוף בסוף כשזה מתנגש, כן, יש איזה נקודה. טוב, אמרו ואהבתך כמוך, אז כן לכמוך יש ערך יותר, וזה אני מסכים. אז יש משהו שלך יותר. אבל הכיוון צריך להיות כמה שיותר להשוות את זה אליך. נכון, את צודקת, תמיד יהיה איזה מעלה עליו, אם זה יתנגש, כן, אחד בשני, כן? אם זה יתנגש אחד בשני, את מתלבטת, יש איזה בחור, את מתלבטת אם הוא מתאים לך או לחברה שלך. טוב, ואהבת אחר כמוך, שהיא תנסה קודם. לא, את תנסי קודם. למה? ואהבת אחר כמוך? כי כמוך, אבל לא יותר ממך. מותר לי, פלוס עצמי מותר לי, אבל שזה יהיה בכיוון, בסדר? שזה יהיה כן בכיוון. טוב. מאיזה מובן?
אם אני אחשוב עכשיו על כל אדם שאני כאילו אוהבת בגלל
הצלם אלוקים שלו, זה קצת מרגיש לי כאילו... מעניין, פעם מישהו אמר לי את זה גם. פעם שלימדתי באיזו ישיבה, אמר לי מישהו אחר כך, תשמע, זה לא דיבר אליי. מישהו ממש אמר לי את השאלה הזו, פשוט היא מונחת לי בראש. תשמע, אני, הצלם אלוקים הזה, לא הבנתי מה אתה אומר. דעתי, צלם אלוקים, הכוונה לחשוב אבל, שאני אוהב אותו כאלוקים, כי הוא נקרא לזה ילד של אלוקים, כמו שאלוקים ברא אותי, הוא ברא אותו. וזה דווקא אמור כן לתת לי אהבה גדולה. כי אם אלוקים ברא אותו, יש בו המון. זה הנשמה של האדם. כי אחרת, באמת יש משהו מנוכר בין אנשים. הוא זה הוא, אני זה אני, אנחנו שונים. אני אוהב יותר את ההסתכלות שלי על המציאות. באופן טבעי, כן, ההסתכלות של מישהו אחר. נכון. אבל, בכל זאת, אני אוהב אותו, כי ברור לי שההסתכלות שלו והראייה שלו את העולם, גם אותה אלוקים ברא, כמו שהוא ברא את הראייה שלו. זה מה שאני כבר מתכוון בדברים, מה? אתם יודעים, אני אגיד לכם בסייעתם, פעם מישהו אחרי שבאתי את השיעור הזה אמר לי, מה, זה לא טבעי מה שאתה אומר. אני אוהב את השני, לא רוצה סיבות, כך. אבל אתם יודעים מה הסכנה רק לדעתי? אחר כך, הוא גם ישנא את השני בלי סיבות. למה? ככה. לא, אני חושב שצריך לעבור לשכל, כן. אני אוהב את השני, ואז גם לא תשנא אותו, וגם יהיה לך קשה קצת. ככה נראה, כן? זה הדבר שאני אומר. אני חושב שמישהו עוד רצה משהו? כן, טוב, אני אראה. רבי עקיבא בא בתביעה כזאת, רף כזה גבוה הוא הציל, ומת עמידה, לא זכיר, פחות אז שיעמדו בזה. זה תפקיד שלנו היום, בימים האלה בפרט להשלים בזה. לכן, עושים ואהבת לך כמוך, יושבים סביב המדורה, שמחים ביחד, מדליקים את האש הפנימית, בעירת החום הפנימית, משתדלים לתקן, להבהיר את הצלם אלוקים, להיות מחוברים, ככה לבוא למתן תורה, זה באידיאל, ככה צריך להיות האידיאל. התיקון צריך לבוא לאט לאט בשלבים, לקראת הבית השלישית, ראשי מעבר חינם, כל מה שאנחנו, כל מה שמתלווה לזה. ולכן מצוות עשה בתורה אמורה טוב, זה כבר המהר"ל מעריך, כל התורה איזה צד הגיע למדרגה הזאת. אני קצת מתלבא, יש פה עוד דעה בגמרא מעניינת, עוד דעה שלך בתורת כהנים במדרש, שבן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, זה יותר אפילו מזהבת לרחק כמוך. אז אני רציתי עוד לקרוא דברים הרב קוק, אולי קודם נקרא רגע מהמהר"ל שצילם, שצילמו פה, למה זה ספר תולדות האדם, לפי דעת בן עזאי, זה עוד יותר מזהבת לרחק כמוך. מין ויכוח כזה, אז מה יש בספר תולדות אדם בפרשת בראשית? מי שרוצה לעקוב זה במהר"ל. פה, אני לא יודע אם זה הספר שמצבים, זה בטח לא כמו שלי, נכון? זה ספר אחר. אותו ספר? יופי, אז ככה זה מקל עליו. פה למטה, בסדר? בעמודה למטה, טיק טיק טיק, שרוצה עמודה הזאת למטה. העמודה הראשונה משתי עמודות למטה, כן? זה אותו דבר? תודה. בכל אופן, רב אמר בן עזאי, כי זה בתולדות אדם ביום בו יותר אדם בדמות אלוהים מסר אותו, הוא כלל עוד יותר גדול. מה עוד יותר גדול? כמעט שיש לאדם תולדות בשביל זה הוא לגמרי בדמות האלוהים. זה ספר תולדות האדם, הוא קושר את זה פה למצוות פור ובו, שאם אין לו בנים כאילו הוא ממעט הדמות. למה מצוות פור ובו היא גם היא כל כך יסודית? כי למה לאדם ללדת ילדים? כי האדם אוהב את צלם אלוקים, אומר שיהיה עוד ילדים בעולם. זה גם נובע, הרצון העמוק, הפנימי, ללדת ילדים, נובע מהמקום הזה של אהבת צלם אלוקים שבאדם. כי אם האדם לא אוהב בני אדם, אז הוא גם לא ירצה שיוולדו בני אדם. אדם שאוהב בני אדם רוצה שיוולדו בני אדם. כך פעם שמעתי גם איזה תמיד חכם גדול אמר לי שכתוב שבמצרים הם ילדו לעתיד לבוא, סליחה, לעתיד לבוא. נראה לי כתוב לעתיד לבוא. אולי אתם צריכים לא יודע שנשים ילדו 60 ילדים ביחד. טוב, לא ברור זה יהיה ככה בפועל. אבל מה שכן באו להמחיש בזה שכל כך נאהב בני אדם, אדם ירצה שיהיה לו 600 ילדים. לא יודע אם זה מה שיקרה בפועל. אבל זה כל כך יהיה אהבה לילדים, לאדם, שתרצה שיהיה לך כמה שיותר. אולי זה כבר מתקיים היום, המשפחות קצת גדלות, אה? פעם בזמן ההורים שלי לפחות, נראה לי אצלכם זה סבים וסבתא כבר, היה שניים, שלושה, ארבעה, זה, זה. מישהו פעם, שבא מאמריקה, אמר לי בבדיחה, אמר לי שבאמריקה כשיש ילד רביעי, לא יודעים איך יכול להיות שלאנשים יהיו ארבעה ילדים, כי אחד הם ילדו ביחד. אחד היא הביאה איתה מהזוגיות הקודמת שלה. אחד הוא הביא איתו מהזוגיות הקודמת שלו, אבל איך נהיה ארבע, אז אי אפשר להביא, ואף אחד לא הביא, ואף אחד לא היה לנו. טוב, אבל בכל אופן, כשאתה לא אוהב את צלם אלוקים, אתה גם לא יולד הרבה. קשה לך. בעיקר שאתה גם מאוד אוהב את עצמך, למה שיהיה לך עוד ילדים? הם גוזלים את המקום ואת עצומת לב. ככל שאדם יותר אוהב את צלם אלוקים, הוא רוצה יותר, יהיה עוד, ועוד, ועוד, ועוד. לא יודע מה יהיה בפועל, אם בפועל יהיו 60 או 600, לא יודע, בפועל יבד... אז זה בא לפתק כמה נאהב בני אדם. בך, כל כך נאהב, נרצה משפחות גדולות, מה? יאן, כזה שמח משפחה גדולה, אה? כל הכבוד, זה עשה הרגשה טובה. אני מודה שאני ילד מפונק, זהו, אני שלושה אחים בבית, שני אחים שלי מבוגרים והתחתנו, לכן תיארתי לכם להיות לבד בחדר, אה? בסוף הייתי לבד בבית, אחר זה כזה כיף חיים, כי לפעמים אני לא רוצה לספר, אשתי כועסת שאני אספר את זה לילדים שלי, כי הם יקנו, ברוך השם, כי אני אבוא, הם מספר יותר גדול. לפעמים, וואי, את אומרת, איזה כיף זה, אה? לא, זה, הכיף הגדול שלה זה לראות עוד צלם אלוקים. ועוד, 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 אה? הלוואי, שנזכה, כן, זה בידיעה. בידיעה אנחנו צריכים לשמוח, כמו ואהבת לרעך כמוך, צריכים גם לשמוח שיהיה לנו הרבה ילדים בבית, מה? זה יהיה כזה כיף, טוב, ואפשר עוד ועוד לאהוב הרבה צלמי אלוקים, עוד ועוד צלמי אלוקים. זה נקודה עמוקה, היא לא פשוטה, הנה רואים גם היום לאנשים היא לא פשוטה. היום אנשים מרגישים פתאום בלחץ, רגע, עוד מישהו לוקח לה, כי התפוצה היא לוקחים לנו, אה? לוקחים לנו, טוב, זהו, זה בעייתי. כי צריך להרגיש דווקא תפוצה הפוכה, איזה יופי זה. אתם רואים, לכן, תיקון, החטא הזה הוא לא פשוט. לאהוב את השני כמונו, וזה ספר תולדות האדם, אם אנחנו מעמיקים, זה לא כל כך קל לתקן. פה בנזאי אומר ספר, ברכב ביטאי את זה דרך אחר כמוך. הוא בנזאי ביטאי את זה דרך זה שנמצפר תולדות האדם, שנימה בספר בראשית, שקשור לפורבו, שנמצר בילדים. אם נמצר בילדים, זה מראה שאנחנו אוהבים צדם אלוקים. לכן אנחנו רוצים שיהיה עוד ועוד ועוד ועוד. עד רבה. כמה שיותר, מה? למרות שהילדים שלי, אני מודה, למה אני מלדים שלי, זה לא יפה. וכדי להפיל את החטא עליהם, גם אני, רואים פעם משפחות עם 18 ילדים, רואים, וואי, איזה יופי, מזל שזה לא אנחנו. סתם סירה, אבל... הוא עם חילה, אם יש פה מישהי שהיא משפחה ל-18 ילדים, אבל בכל אופן, אבל הם, זה לא נשמע כזה, כיף מפופק כזה, לא יודע, איזה מספר עד 15, טוב, עוד הייתי אמא כמעט כשנולדת, טוב, אבל, אלו, ה-15 הולכת היא בסוף, דיוונתי, 15, עשיתי פה משהו מבולבל, אם את בהתחלה, אבל בכל אופן, אבל זה נשמע כזה, כאילו אומרים איזה כיף להם, אבל איפה חושבים, וואו, וואו, ברוך השם שזה לא אני. אבל לא, צריך לאהוב את זה, זה לא קל לאהוב את זה, זה לא קל. זה מראה שאנחנו עוד לא הבחינה הזאת של תיקון חטא תלמידי רבי עקיבא, או בן הזה. רק באתי להראות, מי שגבל זה קל. אני חושב שזה קל, אבל קשה. צריך כוחות לזה, כן? לאהוב צלם אנוכי ולהגיד, וואו, הלוואי היה לי כמה שיותר ידיים, הלוואי שיהיה כמה שיותר אחים בבית, אחיות בבית. זה רק טוב, מה? ולא לחשוב, וואי, בקושי עם שניים אני מסתדרת, איך הייתי מסתדרת עם חמישה? הייתי מתה, סתם לא, יותר מדי, גם אלה שיש איתי בבית הם יותר מדי, לא סתם, זה חלילה, זה לפעמים יש לנו את זה בלב, עצמו להסתכל, זה אלון נהגו כבוד, לנהוג כבוד זה לראות, להסתכל, לעשות מהפך, לא פשוט בכלל בתפיסה, כן, להגיד, וואו, כמה שיותר צלם אלוקים, כמה שיותר התגלויות של אלוקים בעולם, זה יותר טוב, זה ברכה יותר גדולה, בסדר? כי מה שיש לאדם תולדות הוא בשביל שאם אין לו בנים כאילו ממעט אדמו, כל שאינו עוסק בעבויה, אז אנחנו עברנו עמודה מי שעוד רוכבת, שנאמר סרטו, סמיך לאתם פרובו. והדבר הזה מנה כעדמות הוא צריך שיהיה נשאר קיים. כאשר תגיע עבויה הרי הוא מוליד בדמותו בצלמות של האדם, אלה גם עוד דמויות בצלמות של אלוקים. זה נקרא דמות גמוכה, מה עושה בתולדות האדם? זה דווקא כאשר לו תולדות, כל התורה פירוש, איזה עניין מגיע האדם עדי מצוות שעשה רמח את דלמוקות שעברנו במקום אחד. כך פירש תורת כהנים. טוב, אז עד כאן, אני רוצה בכל זאת להיעזר בדברי הרב קוק, למרות שלא צילמנו אותם, בסדר? כי עד כאן היה לשון המהר"ל. למה לא צילמנו אותם? כי לא היה נעים לי להטריח, בסדר? עוד רב קוק ועוד מהר"ל, וזה כבר לא יהיה ואהבת אחר כמוך לצלם יותר מדי, בסדר? אז אנחנו נעשה בעל פה כזה, בסדר? מהרב קוק. אנחנו עוברים להגמרה שהיא ללמה. מה ששנו עליך, לחברך לא תעשה. קודם כל, אני רוצה להבהיר את הנקודה החשובה, אני חושב. למה באמת הלל דחף את אותו אדם באמת הבניין? מה יש מה הלל לא יכול, שמי סליחה, לא יכול להגיד לו ואהבת רק כמוך זה כלל גדול בתורה? מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, הוא לא ידעת מה שהלל יודע. הוא גם ידע. אז למה שמי לא עשה את מה שהלל עשה? וואי, הלל יצא מזה כזה יפה. בסוף הוא התגייר, בסוף הוא קיים את הכל, הכל היה פה טוב. בכל זאת שמי אמר לו לך מפה, במילים פשוטות שלנו לך מפה. נדחפו באמת הבניין שבידו. גרעני את כל התורה על מעט שאני עומד על רגל אחת. והילל גירי ואמר לו ולימד אותו מה ששנו עליך לחברך לא תעשה. אז למה? טוב, פה אני פחות אקרא מבפנים ברשותכם כי נראה לי עדיף שאני אסכם את הדברים כי בלאו הכי לא צילמנו את זה. אז למה קודם כל שמי דוחף אותו? כי באמת יש פה משהו חצוף בלימוד את כל התורה כשהוא על רגל אחת. יש כאן אדם שרוצה איזה קוד אחד בלבד בחיים, זה בעצם נקרא לזה לא איזה עצלנות כזאת, שטחיות כזאת. יש פה משהו עצלני או שטחי להגיד, כן? הוא רוצה איזה נקודה אחת, שאיתה הוא ילך כל החיים, זה לא עובד, זה באמת לא עובד. התורה מלאה מצוות, מלאה זה, בשביל להוציא את צלם אלוקים אל הפועל, אמרנו. צריך הרבה הרבה עבודה. כאילו אותו אדם, היה פה איזה מין דרישה לחיות בחיים בלי עבודה. תן לי איזה משהו אחד, שאני אלך איתו, וזהו. שמי לא רוצה חיים קלים. שמי הם תובענים, אה? חיים הם קלים, הוא גם תודה. ואם לא היה שמי, לא יכול היה גם להיות הלל. היינו חושבים שהחיים הם קלים, אה? חיים קלים. יש כאלה, אתם אומרים, שבאות למדרשה או לזה, ליום לימודים, לזה... לא, זה נחמד, זה טוב. אבל לפעמים את אומרת, תשמע, את לא תובעת מעצמך, צריך לתבוע מעצמך, כן? את לא רוצה לדעת את כל התורה כולה, לדעת הלכות, לדעת אמונה טוב, לדעת הלכות טוב, כן? חסר בחיים. יש אנשים שלא מרגישים שחסר להם בחיים משהו. תן לנו איזה עיקרון אחד של יהדות ונלך איתו, זה לא טוב. באמת שמי צריך לתרוף במעט הבניין, לא רק את אותו אדם גם אותה אביב. קודם כל נורא עצלני כזה. לא רוצים. תן לנו איזה עיקרון אחד, תן לנו משהו אחד, סבבה, נלך איתו. אתם יודעים, קראתי פעם על הדור שלנו שהדור אוהב מסרים קצרים, מהירים כאלה, מה? תן לנו איזה קוד אחד כמו קוד אינטרנטי כזה. ל"ג בעומר, תן לנו דבר תורה ואני שתי דקות, מה? רבי שמעון בר יוחאי כזה כזה, יופי, זהו, זה ל"ג בעומר. אבל אפשר לעשות גם שיעור שעה וחצי, אין לנו כוח, עזוב אותנו, מה? תן לנו משהו זורם כזה, קוד כזה לאיזה דקה, עכשיו תן לנו לאכול על האש, גמרנו, מה? גמר הדבר תורה, אוכלים על האש. מי שאומר דבר תורה בלילה במדורה, בדרך כלל אנשים לא אוהבים דבר תורה יותר משתי דקות, חמש, אה? שבע חנוק, נימא. אצלנו במרכז הרב היה כתוב, לאומרי הדבר תורה בשבת, היה כתוב להגיד דבר תורה חמש דקות, שבע אם זה מאוד מעניין. הפעם לא יודעת, איך אתה יודע רק אם זה מאוד מעניין? שבע עד עשר דקות אם זה מאוד מעניין. חמש, אם זה לא מעניין. חמש אם זה לא... טוב, אבל בכל אופן אוהבים דברים מהירים, נכון? קצרצרים כאלה. יאללה, תני משהו ללג בעומר, על רגל אחת אבל. לג בעומר היה רב שיר בר יוחד, זה שהוא אמר כך וכך ולכן, תם זמנך, נגמר. שמע את עצמם על אותו אדם. תחפו באמת אמן, זה גם אותה נשמע את דוחק. אומר לנו, מספיק עם השטחיות הזאת, מה? עם הקצרצרות הזאת. הוא ראה לעתיד גם שם, הוא ידע שאנחנו נהיה כאלה בסוף. צריך להיות עם סבלנות, לשמוע מהלכים ארוכים, להיכנס לעומק, ללמוד את כל התורה כולה. מה זה ללמד כל התורה כשאני על רגל אחת? מה זה שטחי? מה... אז מה הלל אומר? הלל אומר לו בכל זאת, דרך זה אתה תלמד את כל התורה בסוף. איך זה מבטא את העיקרון של כל התורה כולה? הוא אומר הלל, מהו העיקרון של התורה? אני אגיד לסותכם בעל פה, בסדר? כי אמרנו גם. העיקרון של כל התורה הוא מה ששנוע לך לך בכלל לא תעשה. למה? כמו שאמרנו. מעניין, הרב קוק בלשונו, מהר"ל ראינו הסבר צלם אלוקים, הרב קוק מסביר את זה בסגנון של הרב קוק. בעצם, מה, נגיד כך, התורה רוצה מאיתנו, שנדאג לקיומו של העולם, זה דבר נכון. איך דואגים לקיום של העולם? מה ששנו עליהם, החברים לא נעשה, זה דאגה עצמות לקיומו של העולם. אז איך זה כבר התורה? בסדר, זה נכון, שאיך העולם מתקיים על ידי מה ששנו עלינו לחברים לא נעשה. זה ודאי מקיים את העולם, ככה נעים לשלוט בפנימייה, ככה נעים לחיות בעולם, מה ששנו עלינו, זה ודאי דבר עיקר. אבל למה זה נוגע לכל התורה כולה? אז ראינו, מהר"ל, צלם אל מצווה מצד צלם אלוקים וכל מה ש... הרב קוק בסגנון המסביר את זה, דומה אבל טיפה כזה. אומר הרב קוק, כשאתה רוצה לדאוג לעולם, איך תדאג לעולם? אם אתה עושה את רצון השם שכתוב בתורה, אתה דואג לעולם. לא רק לחברך, לכל העולם. כשהרי רצון, הסתכל בבית אברהם. רצון השם הוא מקיים את העולם כולו. כשאתה שומר שבת, אתה דואג לא רק לדור הזה, לכל הדורות הבאים. כשאתה שומר כשרות, אתה דואג לכל הדורות הבאים. כי כשהעולם מתקיים לפי רצון השם, זה נותן לעולם קיום. אז בעצם מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, זה הבסיס. אם אתה מרחיב את הבסיס הזה, אתה יכול להרחיב אותו ולהגיד, אם ככה אני רוצה לדאוג לכל העולם כולו, שיקיים את כל התורה. כי מה שאותו אדם רוצה, הוא רוצה רצון טוב. שמאי בצדק מזהה גם את הלא טוב, הוא צריך לזהות, את הלא טוב שברצון הזה. כי שמאי אומר, יהודי, מה שאתה בעצם רוצה זה הצלנות כזה. לא יהודי, הוא היה גוי, סליחה, כן? אמרתי יהודי בטעות, הוא רצה להתגייר, שבאי לא הסכין לגייר אותה. אמרנו, זה בטלנות מה שאתה רוצה. אתה רוצה שטחיות, קצרצרים, אה? כאלה. יאללה, בוא נגיד לך את הרעיון, ו... אין, שמיים צריך לצעוק צעקה לדורות, יש פה משהו שטחי. אבל יש פה גם משהו טוב. יש פה גם משהו טוב. זה כמו מישהו שבא על המדרשה, ממקום שהוא כזה, שהיא רק רוצה לשמוע איזה רעיון אחד, בא ליום אחד, אה? יאללה, איזה יום היא באה ליום. מה ניתן לה ביום הזה, אה? מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. תן איזה רעיון יפה על בן אדם לחברו, ואז נגיד לתקני, כל התורה כולה זה בשביל הרעיון הזה. אבל שתדאגי לכל הרעיון. זה כל הרעיון. זה כל התורה כולה בשביל הרעיון הזה. זה חשוב, אבל זה לא נכון, זה שטחי, זה לא שטחי, זה קצת שטחי, כי את לא לומדת הכל. אבל זה מביא לידי ביטוי את הרעיון נכון, כי בסוף התורה קצת קיום. וקיום העולם זה מה ששנוא עלינו לחברנו ולנאצים, כי זה נשאר כל התורה כולה. איך עושים את זה אבל? איך נדאג לא רק אפילו לחברה שלנו, נדאג לכל הדור ולכל הדורות הבאים לתת כל התורה. אם נשמור שבת, נשמור כשרות, נשמור זה, נשמור זה, נשמור זה, נדאג שרצון השם יהיה בעולם, זה בסוף יקיים את כל העולם ואת כל חברנו ואת כל ילדינו ואת השם, ואת כל נכדינו ואת כל עינינו. לשם הייתה השאיפה. זה הייתה השאיפה. לכן אמרתי גם קודם, זו הייתה שאיפה הלל, וזו הייתה שאיפת רבי עקיבא שקדם לי לכזה. אבל השאיפה שלהם הייתה להוביל אותנו למקום מצוין כזה, נעלה כזה. שאם נבין שלמתן תורה אנחנו צריכים לעבוד דרך המקום הזה, שחברנו נאהב את חברנו כמונו, אז זה יהיה המקום הנפלא שעליו התורה תשב טוב. כי התורה יישב טוב במקום הזה שאנחנו אוהבים את חברנו כמונו. מה ששנוא עליו אנחנו לא עושים. ולכן מה? אנחנו רוצים את קיום כל העולם, אז נקיים את כל העולם. ברצון, בשמחה, כי אני רוצה. לעשות דבר שמקיים את כל העולם ואת כל העולמות. אבל אם לא נאהב את חברנו, ואין לנו אהבה לעולם, למה גם שנקיים את התורה? יגידו לנו, התורה היא זאת שמחזיקה את כל העולם, למה זה חסור לנו להחזיק את העולם? פעם איזה בחור שאל אותי, זה השאלה מעצבנת קצת, ואני יכול להבין אותו. אמר לי, הרב, אתה כל מה מדבר שיש בזה ישיבה. על זה שאנחנו מחזיקים את העולם, מחזיקים את המלאכים, לא רוצה להחזיק את העולם, אבל אני רוצה להחזיק את עצמי. טוב? בשביל זה אנחנו לומדים, שזה לא יקרה לנו. מה? הוא זעק זעקה, אבל היא כואבת, כן? אבל זה לא מעניין אותי. אתה רוצה זה, אני לא מעניין אותי. אני מעניין אותי להחזיק את עצמי, אתה כל מה מדבר על זה. מה, איך אמר לי? אמר לי, מה אתה רוצה מחיי? מה, שאני אחזיק את ההוא בסין, את ההוא ש... לא רוצה. טוב, אז אנחנו לומדים, חבל שאתה לא רוצה, מה? טוב, תתחיל בחבר שלך, נכון? מאוד טוב, גוי. אתה חבר שלך, אתה כן רוצה? אם הוא יגיד, לא, זה כבר יהיה לי בעיה. אז תתחיל בחבר שלך, ועוד חבר שלך, והחבר של החבר שלך, וכולם. כן. כן, הרצון בסוף צריך להגיע למקום, אני רוצה להחזיק את העולם, איך מחזיקים את העולם? זה כמעט כל התורה כולה. לכן, בוא אחר חג השבועות, להחזיק את העולם, מתחיל ואף אחד כמובן. הנה גם אותו גוי היה במצב של הבחור הזה. אבל למזלו של הלל אותו גוי, מה ששנו עליו וחברו לא עושה, זה כן, זה מקובל עליו. אם זה מקובל עליך, אפשר לדבר. יש מה לדבר על כל התורה כולה. יש מה להרחיב עוד את העניין. ולהגיד, תשמע, אתה רוצה להחזיק את העולם? ככה מחזיקים את העולם. ככה מחזיקים את העולם, אה? עכשיו תעשי שנת מדרשה. תלמדי עוד בתורה ועוד בתורה ועוד, ללמוד איך התורה עוסקת בקיום כל העולם. בסדר? שזה הנקודה. אחרת, אם אין את הבסיס הזה, באמת זה קשה. זה דבר בסיסי שאנחנו רוצים לא רק את עצמנו. אדם שרוצה רק את ההצלחה שלו ורק את עצמו, באמת, קשה על מה לדבר. אז למה באמת שתורה תמשוך אותו, כן? התורה היא לא עוסקת באגואיזם האישי שלה. התורה עוסקת בקיום העולם. נכון. ברגע שאדם מוכן כבר להתרחב למצב כזה שהוא רוצה גם את קיומם של האחרים, זה בסיס טוב לכל התורה כולה. זה הבסיס לכל התורה כולה. אז מה שאמרה לו במשל קוקו בעצם דבר אחד, אתה צריך לאהוב את הצלם אלוקים של השני. ואם אתה כל כך אוהב צלם אלוקים, רוצה שיהיה הרבה צלמי אלוקים שאין להם קיום בעולם, תקיים את כל התורה. כי זה יקיים, צלם אלוקים. זה יקיים את האדם בצד הנעלי שלו, בסדר? בצד הגדול שלו. וזה אתה צריך. כן. נכון. תראי, אנחנו באמת מדברים, זה הרבה פעמים חיסרון שאת צודקת מאוד בשיעורים, באידיאל. איך לממש את האידיאל במציאות, הוא נתקל הרבה פעמים בקשיים גדולים, בקשיים גדולים. לא תמיד יהיה לנו גם פתרון לקשיים. אנחנו מדברים במצב הטבעי, הזורם, הפשוט, כן? כמו שמי שאמרה קודם, או עירה, לא תמיד גם את עצמנו אנחנו מבינים, לפעמים גם אנחנו עשינו לעצמנו רע, כן? נכון? אז שאלה דומה קצת, כן? נכון, יש מחסומים. איך להתגבר על המחסומים, זה עבודה מאוד קשה. זה כבר עבודה מאוד קשה, נכון? בין כשמדובר על עצמנו, בין כשמדובר על החבר שלנו. זה מחסום קשה. לפעמים קשה לנו אפילו את עצמנו לאהוב, מרוב שהתעלנו בעצמנו. לפעמים קשה לאהוב את השני, כי הוא עשה לנו רע. אני חושב שבאותו רגע לא צריך לאהוב אותו, נגיד משהו חריף. אבל אחרי שנה, שנתיים, חמש, עשר, שאפשר קצת להשתחל, אפשר קצת יותר. לא תמיד כל דבר, אם דנים לשבר מה אמרת, כי צריך לחשוב באותו רגע. לפעמים יש מישהי שבימי הנעורים, בימי הזה, או מורה, או חברה, או שעשתה לנו מלא דבר לא טוב, טוב. אומרים שכבר הימים הכל נשכח, זה גם טוב. פתאום את פוגשת מישהי שהייתה איתה בתיכון, בתיכון הייתם מקוסחות, פתאום אתם מתחבקות, מה אתם מתחבקות עכשיו? טוב שכך, עבור לכם. מהניסיון אני יכול להגיד לכם, זה קורה. פתאום אתה, מישהו שהיה איתך, בסדר. פתאום אתם נשאלים לא נפגשים, נגמר. אז צריך לחכות לפעמים. אומרים לתת לזמן לעשות את שלו, הרבה פעמים זה נכון, כן? אפילו אחותך, לא אחותך כמובן, כן, אחות של מישהי. שלא הלך לכם ביחד, אחרי שתקימו משפחות וזה, פתאום איזה מפגש משפחתי, תיתנו כזה חיבוק. בואי נאה, זוכרים לכם, לא הייתם כאלה חברות, אל תעבדו עלינו. לא, הם לא עובדות עליכם, הם בלב פנימה הם אהבו, אבל יש מחסומים בחיים. מחסומים כאלה, מחסומים אחרים. ריצת המחסומים לא נעשית באותו רגע, אז למה חשוב כל כך לימד את העקרונות? קודם כל, לא תמיד המצבים הם כאלה מסובכים. ב', גם כשהמצבים הם מסובכים, אם העיקרון יהיה לנו בראש, נוכל להתממש. לא תמיד מיד. וגם לא תמיד צריך לנסות לממש את המיד. לפעמים המימוש יהיה באמת אחרי שיעבור זמן, אחרי שיעבור שנים, נכון? אבל איפה זה, כשזה מונח לנו, אתם יודעים, כתוב, היו הדברים האלה שאנחנו צריכים היום על לבביך. שיש הרבה מקוצק אומר, למה זה על הלב? למה לא בתוך הלב? הוא אומר, תשים את הדברים של התורה על הלב, באיזשהו שלב, בעזרת השם, הם גם ינחתו לתוך הלב. כלומר, אנחנו עומדים, ואהבת רק כמוך, כל הדברים גדולים שזה יהיה על הלב. אבל לא תמיד זה ייכנס לתוך הלב. יכול להיות, נכון? יש מחסומים. באיזשהו שלב יש סברה או סיבה, אולי זה גם יחסו ללב, מה? זה לפעמים, את אומרת, מישהי שאת מרגישה ממש קשה לכם ביחד. אם את יודעת כמה היא אוהבת אותך וזה, את אומרת, עזבי אותי, אל תדברי אליי. טוב, אחרי שנתיים ואחרי שלוש, יכול להיות שזה ייכנס לך פתאום ללב. תגידי, בא לסבבה. טוב, ככה אנחנו עובדים. צריך סבלנות, צריך זמן לכל דבר, כן? אבל טוב שהדברים יהיו על ליבנו, כמו שאמרת מקודם. כדי שבאיזשהו שלב יוכלו גם לחלחל את הדברים. אז אם תלמידי רבי עקיבא שהיו נעלים, צריך לעשות גדולים, חטאו, גם אנחנו לא תיקנו את הכל, נכון? לוקח זמן, בטח שיש מחסומים, בטח שזה. אבל לימוד הדברים מאוד חשוב, כי בואכה מתן תורה חשוב שהדברים יהיו לפחות על ליבנו, כן? גם אם לא בתוך ליבנו, כמו שהרב מקודם שאני אומר. כי כשהדברים על ליבנו יש סיכוי שהם מה? שהם אחר כך יחלחלו לתוך ליבנו, ונפנים אותם. ונגיד, וואו, האמת שאנחנו מבינים כמה זה חשוב. אם אנחנו ברגע שאנחנו מבינים כמה זה חשוב, אנחנו יכולים לאט לאט לחלחל את זה לתוך ליבנו. וזה תיקון תלמידי חטא רבי עקיבא. בעזרת השם כל שנה, ימי ספירת העומר, ימי ל"ג בעומר, על זה אני חושב שצריך להתרכז הרבה ולחזור. על הרצון של בעירת האש הפנימי של אהבה, האש של אהבת אלוקים, מתוך כך האש של אהבת חברינו, שפיעמה בלב של רבי עקיבא, של רשב"י, אלא שלא זכים, שנתקיים בתלמידי רבי עקיבא. ותיקון, המשיח בר יוחאי תיקון, אנחנו דור של תיקון, תורת הסוד, התורה הפנימית, מה שאנחנו אומרים, שבאה לתקן את הנקודות האלה, לתת לנו את אהבה לאהבת ישראל ואהבת האדם בכללו, אהבת צלם אלוקים בכללו. בסוף רשב"י אחרי כל המהלך במערה, זו הייתה המטרה, לזכך את האהבה הזאת, להגיע לנקודה הפנימית שלה, מתוך כך כן דווקא לאהוב אותה. שהיא לא יהיה אהבה שטחית חיצונית, שזה דווקא אין, אלא אהבה פנימית אמיתית. יש את זה בסוף. וזה צריך לעבוד קצת. בסוף, כמו שאמרנו, זה עבודה קשה, כן? כי זה נראה קל, אבל בסוף כשאנחנו מפרטים את זה בית לפרטים, זה מאוד מאוד קשה. זה עמל קשה, זה עבודה קשה, זה עבודה. הרב קוק אומר שעבודת אהבת ישראל היא ממש עבודה, היא לא עבודה רגשית, היא עבודה שכלית, היא עבודה קשה. צריך לעמול על זה, לעבוד על זה ממש. צריך לעבוד על זה ממש. כשלומדים לחוד לשון הרע, עובדים על זה. בסוף, אחרי הכל ומתוך הכל, אתה רוצה להגיע לנקודה שעל זה אמר הלל, זה כל התורה כולה. כל התורה כולה רוצה להוביל אותה למקום הזה שכל כך מוכיר את צלם אלוקים שבאדם, שזה ממש יהיה בשאיפה לפחות כמון, כן? בכיוון זה. טוב, אז בבקשה.